שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. זכינו, עברו ימי החנוכה בהם המשכנו את אור הנרות, אותו אור שהתחיל בבית המקדש לפני למעלה מ-2000 שנה, ומאז הוא מאיר באלפי בתי ישראל מדי שנה בשנה. גם אם בית המקדש עם אורו העצום שהאיר את כל ארץ ישראל נחרב, הניצוצות שנתפזרו ונמשכו ממנו עדיין מאירים, והם מבטיחים בעצם קיומם, כי בו יבוא היום, בו יתאחדו מחדש ויהיו לאור עצום, שלא ייתן עוד למקום או פינה שישארו חשוכים בעולם. אמרנו גם הלל והודאה בכל יום, להודות לשם, שלא עזבנו גם בשעות הקשות, כאשר נדמה היה כי אפסה כל תקווה, ומבור תחתיות זכינו ועלינו על הר גבוה. אותם מאורעות השאירו בנו את חותם האמונה והביטחון, כי אין סכנה שתוכל לגבור על הכוח העצום שבו שומר עלינו צור ישראל וגואלו. במבט ארוך נדמה כאילו הכל חוזר על עצמו, רק השמות משתנים. קודם הייתה זו מצרים עם גזרות פרעה, אחריה באה בבל עם נבוכדנצר, פרס עם המן, יוון עם אנטיוכוס, רומא והביזנטים, הצלבנים, הקוזקים, הנאצים, ועכשיו בימינו איראן וגרורותיה. כל אלו שאיימו עשו רעש גדול וחלפו ועברו מן העולם. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו. ממצרים נגאלנו בשליחות השם על ידי משה רבנו. בבבל קמו לנו דניאל, עזרא ונחמיה. מרדכי קם במלכות פרס, החשמונאים כנגד יוון, רבי יהודה הנשיא הגן עלינו מהרומאים וחיבר לנו את המשנה, ועוד. אמנם סכנה נוספת קיימת, שהיא לא פחותה בעוצמתה מהסכנה הקודמת. והכוונה היא לריב בין אחים, מחלוקת בתוך המשפחה. חז"ל אמרו לנו במסכת ברכות, כי קשה מרדות בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמה עם הגויים. כראיה לדבר הביאו את דברי דוד המלך בשירי הקודש של התהילים. כאשר ברח דוד מפני אבשלום בנו, אמר, השם מרבו צרי. ואילו במלחמת גוג ומגוג, שהיא מלחמת אומות העולם כולם כנגד ישראל, אמר בתהילים, למה רגשו גויים? כאילו אין בזה כל איום, יושב בשמיים ישחק עליהם. מלחמת אחים לא יכולה להיגמר אף פעם בניצחון. ניצחון של צד אחד שבו הוא הורג את אחיו הוא לא ניצחון בלבד. בו זמנית הוא גם מפלה. כי האחים שנהרגו היו חלק מהמשפחה ונפילתם היא פגיעה בכל המשפחה. גם אלה שכאילו לכאורה ניצחו גם הם נפגעו. אחיהם נפלו במלחמה. זהו הרקע למה שמתחולל בפרשות השבוע האחרונות. האחים שנאו את יוסף והתנכלו לו, אך התוצאה אחרי מכירתו היא לא נגמרה בניצחון. בבית שרר אבל עמוק של יעקב אביהם, ואבל זה הטיל צל אפל על כל המשך חייהם. משך שנים חיו ביסורי מצפון, והשמחה עזבה את ביתם. הצרה הלכה והסתבכה כאשר יוסף האשים אותם כמרגלים, ולאחרונה החליט לעצור את בנימין, הבן האהוב האחרון שנשאר ליעקב מרחל. פה הגיע רגע שהאחים הבינו כי צרת בנימין איננה צרה פרטית של בנימין בלבד. היא צרת כל המשפחה בלי יוצא מן הכלל. והם חייבים להילחם שכם אחד כדי להציל את בנימין. ויהיה מה שיהיה. רק ברגע שנתקבלה החלטה זו, והם חזרו כולם למצרים לגאול את בנימין, או להילחם למענו, ללא התחשבות בשום סיכוי שמאיים עליהם בסכנה מכל פגיעה שהם עלולים להיפגע. ברגע של החלטה על מסירות זאת, באה שעת הגאולה. יוסף התוודע לאחיו, והכל חזר לתיקונו. לא רק בנימין ניצל, יוסף חזר לאחיו, והם חזרו אליו, וכולם יחד חזרו ליעקב אבינו, שהיה אבל על המצב הקודם 22 שנים. בבת אחת חזר גם יעקב לחיות חיים שלמים, אחרי שקודם היה רק חצי חי. ישועת השם פעלה גם כאן, וחזרה השכינה להאיר את חיי יעקב, שחזר אחרי פרשת וישב, פרשת מקץ שנקרא שם יעקב, וכאן חזר לשמו ישראל. כמה קשה ומכאיב לראות שצרה זו של מחלוקת בתוך הבית חוזרת גם היא מפעם לפעם וגורמת לשברים גדולים בתוך עמנו. ממלכת ישראל שהוקמה בעוז והצלחה גדולים כל כך בימי דוד ושלמה נבקעה לשניים על ידי ירובעם בן נבט, שלא הסתפק בעבודה זרה שהביא לישראל, אלא אסר את העלייה לירושלים וגרם לפירוד נורא בין שתי הממלכות, שני חצאים של עם אחד. סוף התהליך של פיצול הכוחות הביא להרס שתיהם. בתחילה נהרסו 10 השבטים, אלה שהתנתקו מירושלים, הם גלו ונעלמו מאיתנו מאז ועד היום. גם בית שני נחרב בגלל מחלוקת ושנאה בתוך הבית. שני האחים החשמונאים שנלחמו ביניהם על כיסא המלכות הביאו לכניסת הרומאים לארץ, ובהמשך לחורבן המקדש והרס הארץ כולה במרד בר כוכבא. מאז הקטה אותנו הגלות, ובמקום צורתו השלמה של העם הפכנו לעדות שונות שלא מכירות אחת את השנייה. יהודי ספרד לא מבינים את שפת היידיש שבה מדברים חלק מהאשכנזים, ואלה האחרונים דוברי היידיש החרדים לתורה ולמצוות בדרך שהתרגלו אליה, רואים את האחרים כאלה שאינם שלמים ויש להתרחק מהם. שומרי התורה מתרחקים מעוזבי התורה. אלו האחרונים מנסים בכל מיני דרכים לבטל את צורת עם ישראל, אותה צורה מוכרת במשך אלפי שנים. הם פוגעים בשמירת השבת הציבורית, בצניעות החיים, כאשר מנסים בכוח לערב גברים ונשים בכל מקום שרק אפשר. גם אם התערובת נעשית בצורה פוגעת ברגשות אחיהם ומכאיבה להם. ואנו שואלים את עצמנו, האם יש בתוך אחד המחנות בזמננו יוסף שיקום ויחד את המשפחה מחדש? האם אין מישהו שיבין כי המחלוקת מסכנת את כל העם? אין מישהו שיסביר לכולם כי עדיף לוותר הרבה ויתורים, ובלבד שלא להכאיב לאחים? הרי לכולנו חשובה עצמאות עם ישראל. כולנו מכבדים את עברנו הנפלא. גם אלה שלא חיים על פי מצוות התורה יודעים כי ללא שמירת המצוות היה עם ישראל נעלם מזמן חס ושלום. גם הם חגגו את חג החנוכה. ואם כך היה, אם ישראל היה נעלם, הרי גם הם לא היו קיימים היום. שמירת השבת חשובה כל כך בחוצות הערים. היא זאת שנותנת צורה אצילית מיוחדת לעם ישראל, שאיננו חי 24 שעות מסביב לשעון, רק בשביל לאכול, לשתות ולהתענג. כאילו היינו קרוצים בחומר, ללא שום ערך רוחני, כאילו אין לנו נשמה. היה אותו מלאך השלום שיפתח את הלבבות מכל הצדדים. האם רק חלום הוא זה שיבוא יום וכולנו נחיה יחד בכבוד הדדי ובהערכה לכל הטוב שיש בכל מפלגה ובכל אחד מישראל? ההפטרה שנקרא בשבת הקרובה מדברי הנביא יחזקאל מבטיחה לנו כי בו יבוא יום גדול זה. יבוא היום שבו ייקח השם את עץ יהודה ושבטי ישראל חבריו, ואת עץ יוסף ואפרים וכל חבריו, יקרב אותם ויהפוך אותם לעץ אחד. ואולי יהיה יום זה גדול יותר מיום ניצחוננו על הגויים. יתר על כן, אחדותנו זאת מחדש היא שתבטיח אותנו יותר מכל צער ואויב ומכל נגע ופגע. הברכה שאנו מברכים אחרי קריאת ההפטרה, דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב רקם, היא נותנת לנו כוח לחזור אל ימי החול אחרי שמונת ימי החנוכה, אותם הימים, ימי החול שבתוכם יש גם ימי צער על החורבן, כמו עשרה בטבת שיחול בשבוע הבא. מתוך הביטחון על האחדות שבישראל, נוספת כבר בפנימיותנו הכרה של האחדות, הכרה של שלום. מתוך כך נחתום בברכת עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן. שבת שלום ובשורות טובות, ישועות ונחמות.